כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, גנים שאחראים על החלומות שלנו התגלו על ידי מדענים ביפן. נדייק, מדובר בגנים שאחראים להדליק את מצב החלימה, מצב ה-REM, אותו שלב שבו אנחנו חולמים את רוב החלומות שלנו. זאת אומרת שהגנים האלה הם מעין מתג שפשוט מפעיל את המצב שבו אנחנו חולמים. המחקר פורסם בכתב העת Cell Report, ולדברי החוקר הראשי דוקטור הירוקי יועדה מאוניברסיטת טוקיו, התגלית תסייע להראות לנו האם לשלב ה-REM שלנו, שלב החלימה, יש תפקיד בלמידה וארגון זיכרונות, שכן עד היום לא ממש ברור מדוע אנחנו חולמים, האם יש מטרה לכל הדבר הזה, מלבד כמובן להטריד את מנוחתנו בלילה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן הישר ממכון וולקני פרופסור צבי מנדל, שלום לך.
שלום וברכה.
ואיתך אנחנו נדבר על עצים והתייבשותם במרחב העירוני. מיד נדבר על הקשר, קודם כל, איך זה לעצים לחיות במרחב עירוני באופן כללי? האם אנחנו צריכים אותם? האם הם צריכים אותנו? האם זה נכון לנו? ומה קורה בכל העניין הזה? ונעסוק בעוד עניינים. טיפול פרוביוטי חדש המבוסס על צואת תינוקות הוכח כאפקטיבי. כך עולה ממחקר חדש, במסגרתו פיתחו חוקרים תרכובת פרוביוטית מהרכב של זני חיידקים שנמצאו בצואת תינוקות. בין היתר, הצואה הזו עלולה לעזור לנו להגדיל את היכולת לייצר חומצות שומן חד בלתי רוויות, מה שטוב לבריאות המעיים. אנחנו מיד נצלול לעומק המחקר הזה וננסה להבין מתי יגיע היוגורט המחוזק בחיידקים פרוביוטיים מאותו מקור, שנוי במחלוקת. וגם, האם לשכחה יש תפקיד חשוב לא פחות מלזיכרון עצמו? במשך שנים חוקרים התייחסו לשכחה כאל כישלון של מנגנוני הזיכרון, אבל לאחרונה חוקרים טוענים שלשכחה יש תפקיד חשוב בחיים שלנו, והיא חיונית לתפקוד התקין של המוח. ובמוח יש ממש מנגנוני שכחה שהם שונים ומובחנים ממנגנוני היחסום בזיכרון. אנחנו מיד נדבר על המחקר החדש הזה שפורסם בכתב העת נוירון על ידי שני חוקרי מוח מאוניברסיטת טורונטו, וגם נדבר על זיהום אור, שעד עכשיו ידענו שהוא פוגע בצבי ים, באלמוגים, בגחליליות, אבל יכול להיות שהוא פוגע בנו ומגדיל או שגורם מאיץ התפרצות מגיפות, כמו למשל קדחת מערב הנילוס. האם יש קשר בין זיהום אור או אור מלאכותי להתפרצות מגיפת קדחת מערב הנילוס? מיד כל הפרטים. האורך שלנו רז חסון, המפיקה אליטל אמירן, לביצוע טכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי כאן עוד או כאן עודי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז רגע לפני שנדבר על הגנים שאחראים על החלומות שלנו והתגלו על מדענים ביפן, אנחנו שוב נברך את פרופסור צבי מנדל שהגיע אלינו. מנדל ולא מנדל כמובן, מנדל מנחם ולא מנדל שקד. אתה לימדת אותי את זה.
טוב.
יפה.
תמיד לומדים.
תמיד לומדים ממך. אתה לימדת אותי. אני נותן לך את מלוא הקרדיט. נכון? יש הבדל בין מנדל למנדל. בוא נדבר על עצים וההתייבשות שלהם במרחב העירוני. הנה אנחנו במרחב הכפרי, עירוני.
טוב, אז כשאנחנו הולכים בעיר או בכפר, ואנחנו מסתכלים מסביב, אנחנו בעצם לוקחים את האלמנט של העצים כמובן מאליו.
כן?
כן, כאילו תמיד היה שם, תמיד יהיה שם, אבל זה לא המצב. קודם כל מישהו תרח כדי שיהיו לנו עצים, מישהו השקיע בכך.
כי זה לא משהו שקורה.
זה לא קורה מעצמו.
כן.
זה לא קורה מעצמו, גם אם אתה בונה את הבית בתוך היער, גם אז העצים הופכים להיות חלק מסביבת המגורים שלך, ואתה מתחיל להתייחס אליהם אחרת, לא כמו עצי יער.
מעניין.
עכשיו, יש עוד נקודה מעניינת שאנחנו לא תמיד שמים לב אליה, שדווקא באזור שלנו, המגוון העצים בעיר הוא הרבה יותר גדול משהו בטבע. ויש לזה סיבה אחת פשוטה, אנחנו יכולים להשקוט אותם. בעוד שבטבע מגוון העצים מוכתב בין השאר מתנאי הקרקע וכמות המים ולפעמים גם הטמפרטורות, ובעיר יש לנו הרבה יותר גמישות. ואנחנו יכולים לטעת כל מיני דברים מעניינים שהופכים את הנוף העירוני לממש טוב.
דווקא אופטימי.
עד כאן.
עד כאן.
עד כאן הכל בסדר.
לא, קודם כל, עצים זה באמת קודם כל חלק מהחוויה העירונית, אני מקווה, נכון? אנחנו רבים לראות עצים. זה משהו שהוא פסיכולוגית גם אני משאר עוזר לנו, למרות שאתה לא פסיכולוג, אבל אתה בצד של העצים. אבל אני יכול להבין מדוע זה נעים לנו להסתובב באזורים, מלבד הצל כמובן, ומה שאנחנו מרוויחים, במרכאות או לא במרכאות מעצים, יותר נעים להסתובב באזורים שבהם אנחנו רואים קצת ירוק.
תראה, יש קשר עדוק בין איכות החיים ומצב האורבניזציה מבחינה אקולוגית לבין כמות הירוק שאתה רואה בעיניים.
כן.
וברור שבסביבות מטופחות אתה רואה הרבה ירוק והרבה עצים, ומדינה כמו שלנו זה אולי מובן מאליו שאנחנו זקוקים לצל. כשאנחנו מכנים את המכונית, אנחנו מחפשים את העץ. על מנת שלא ניכנס למכונית לוהטת.
למרות שהעצים פיתחו מנגנונים כדי שלא נחנה מתחת לעצים עצמם, וזה הבונקלוכים האלה שעושים חורים במכונית.
זה קורה בחלק מהעצים, זה קורה בהחלט.
הם נוקמים בנו.
כן, אבל אתה יודע, זה דבר משני בסופו של דבר. תראה, יש לנו סביבה עירונית יפה, הושקע בה הרבה מאוד מחשבה, והחשיבות שלה בכלל במדינת ישראל הולכת ועולה מדי שנה, כי אנחנו מדינה צפופה. ובסופו של דבר, אין פה שטחים ירוקים גדולים, וגם השטחים הירוקים שיש סביבנו, גם הם לא במצב של איי-איי-איי, ועל זה אולי שווה לדבר בהזדמנות אחרת. כלומר, החשיבות של הנוף הירוק,
כן,
הוא עצום בי, דווקא בגלל שמדובר בסביבה אורבנית כל כך צפופה.
השאלה... מה קורה אגב במדינות אחרות? אני מנסה לגלגל בראש כל מיני מראות שאולי זכורים לי ממדינות אחרות. יש שם בערים גדולות, יש הקפדה לנטיית עצים?
אם תסתובב בברלין, אז תראה שהקרן הקיימת עשתה שם עבודה טובה. כמובן זה לא קרן קיימת, אבל הטיפוח של שדרות,
כן,
הוא מהלך שנמשך כבר מאות שנים במדינות המתקדמות. עכשיו, ישנה מדינות, כמו מדינות מתפתחות, שהן נבנו מתוך היער, אבל גם בהן, אתה רואה, כשאין מודעות סביבתית, אתה מסתכל על ערים גדולות באפריקה, אתה כמעט לא רואה עצים. למרות שכל תנאי הסביבה בהחלט יכולים להבטיח התפתחות תקינה של העצים.
כן.
זה לא קיים. כלומר, זו פעולה שאתה צריך להיות מעורב בה כל הזמן, על מנת להבטיח אותה, על מנת להבטיח את בריאות העצים. יש עוד דבר מעניין אצלנו, והוא שניקח לדוגמה את תל אביב. תל אביב כבר עיר ותיקה, העצים ניטעים בה כבר 80 ויותר שנים, ואנחנו מגיעים לעצים גדולי ממדים, ועצים גדולי ממדים הם כמו אנשים מבוגרים. הטיפול בהם שונה מאשר באנשים צעירים. והם נתונים לפגעים ומחלות ומזיקים שפוגעים דווקא בהם ולא בעצים צעירים.
כן, אלצהיימר בעצים. הם לא זוכרים כבר.
הם זוכרים היטב, אבל הם יותר רגישים.
מעניין.
מה גם שתוחלת החיים של העצים היא תלויה עד כמה אתה מטפל בהם היטב. עכשיו, חלק מהעצים הגדולים שאנחנו רואים, תוחלת החיים שלהם בתנאים טובים היא ארוכה מאוד. עצי פיקוס יכולים לחיות 200 שנה. עצי אלון יכולים לחיות גם כן 200 שנה בעיר. אבל זה בתנאי שנדע איך לשמור עליהם ואיך לשמר אותם. אם זה לא יקרה, הם ילכו לנו. עכשיו, יש היבט נוסף כמובן, וזה כמה שווה עץ כזה? לא תמיד אנחנו יודעים להעריך כמה עולים עצים מבוגרים. אז אם אתה...
מה זה אומר? למה זה משנה את המחירה?
זה היבט נוסף על מנת להעריך את מה שבעצם, איזה אוצר יש לנו ביד.
מעניין.
כי אם נניח אתה בונה בית, והחלטת שאתה לא רוצה לחכות, אתה יכול להרשות לעצמך לטעת עץ מבוגר ולא עץ צעיר. כי אתה רוצה שהעץ שלך יהיה כבר בן 20, כשאתה נכנס לבית, ולא לחכות 20 שנה, שתהנה מהצל שלו.
כן.
כמה לדעתך עולה עץ מבוגר כזה, כשאתה תרצה לטעת אותו?
אני חושב שהתשובה היא תלוי איזה עץ, אבל כמה עולה עץ בן 20?
תן הערכה.
1,000 שקלים.
בין 20 ל-40 אלף שקל.
40 אלף שקלים, גבירות. זה רק אולי בדירות הפאר של די-ג'יי מקלר, עם המפלים והסושי והמעיינות.
שם זה עולה יותר.
יכול להיות. אז רגע, אנחנו ברשותך...
אבל כל זה זה רק לתת איזושהי פרספקטיבה.
לא מעניין, וואו.
לגבי הערך.
אז איך לא גונבים עצים עם מחירים כאלה? איך אנשים לא מנסרים? יוצאים החוצה בלילה עם עשור שרשרת, ומיד עוגרים לעצמם מיליון שקלים בבגאז'.
טוב, זה, אתה יודע, בעצים זה לא עובד.
פחות. גנים שאחראים על החלומות שלנו התגלו על ידי מדענים ביפן. נדייק. מדובר בגנים שאחראים להדליק את מצב החלימה, מצב ה-REM, אותו שלב שבו אנחנו חולמים את רוב החלומות שלנו. זאת אומרת שהגנים האלה הם פשוט מעין מתג שמפעיל את המצב שבו אנחנו חולמים. המחקר פורסם בכתב העת Cell Reports, ולדברי החוקר הראשי דוקטור הירוקי יואדה מאוניברסיטת טוקיו, התגלית תסייע להראות האם, או לגלות, האם שלב ה-REM, שלב החלימה, יש לו תפקיד בלמידה ובארגון זיכרונות, שכן עד היום לא ממש ברור מדוע אנחנו חולמים. האם יש לחלומות מטרה, מלבד כמובן להטריד את מנוחתנו בלילה ולהדיר שינה מעינינו? שלום לחוקרת הגנטיקה המולקולרית, בוגרת מכון ויצמן, דוקטור ליאת יקיר.
בוקר טוב, ערב.
האם יש לנו, היי, אז קודם כל, השאלה שלי, קודם כל, האם יש מטרה, נתחיל מהשאלה המהותית, ואז נדבר באמת על הגילוי. האם יש מטרה לחלום? זה נותן לנו איזשהו יתרון?
ברור שכן. זאת אומרת, כל החיות חולמות, ואנחנו באמת מבינים היום, חוקרי מוח מבינים שחלימה יש לה תפקיד מאוד חשוב, כי יודעים מה קורה כשאין חלימה. וגם כשאין את שלב החלימה
רגע,
עצמה.
רגע, אז מה קורה כשאין חלימה? אין סקרנט.
כן, כשאין חלימה יש באמת הגברה של הסיכון לדמנציה ואלצהיימר והפרעות פסיכיאטריות אחרות.
וואו.
פרקינסון, כן. הפרעה ממושכת לשנת החלימה. יש גם אנשים עם הפרעה מסוימת כזאת גנטית, ששנת החלימה שלהם או לא קיימת או מופרעת, וזה באמת גורם למשהו לא טוב במוח. אז ברור לנו מזה ששנת החלימה היא חשובה, ושינה בכלל כמובן שהיא חשובה, אבל אז, פה אנחנו מדברים על שנת החלימה.
אז איך באמת שנת החלימה מונעת מחלות ניווניות? מעניין?
מה שמבינים היום, או לפחות באמת זה התחלה של הבנה, והמנגנון המולקולרי, בגלל זה המחקר הזה מאוד מעניין, מתחיל להתגלות, איך זה נראה ברמה המולקולרית, אבל מה שקורה בחלום, הרשתות של הנוירונים במוח מסתדרות מחדש. ובשביל לסדר אותה מחדש צריך לייצר ניתוק מהמציאות, וכמובן לחבוט את השרירים, שזה מה שהגנים האלה עושים. אחרת אנחנו נתנהג כמו בחלום, וזה גם קורה בהפרעת התנהגות בחלימה שיש לאנשים, בעיקר לגברים, שזזים או מדברים או ממש פועלים בזמן החלום. אז צריך לנתק את המציאות, צריך לנתק את השרירים,
כן.
ולסדר מחדש את הנוירונים לפי מה שלמדנו, מה שהרגשנו, מה שחווינו במהלך היום או אפילו הימים. עכשיו, אם משהו מאוד מאוד מטריד אותנו, בעצם המוח פותר בעיות בצורה לא מודעת בלילה, בבוקר רשתות הנוירונים שלנו מסתדרות מחדש.
זאת אומרת, הוא סוג של סוגר מעגל, אם משהו מפעפע שם בתת מודע, ואני מדחיק אותו לשם, הוא יוצא איכשהו, אנחנו מרפאים את עצמנו, מעבירים את עצמנו סוג של טיפול, ואז המוח סוגר את התיק הזה, וואו.
ממש ככה, זה גם, בגלל זה רואים את זה במצבים של פוסט-טראומה, חלימה קשה, זאת אומרת, יש סיוטים בלילה, שזה אומר שאנחנו מתעוררים מהחלימה, כי בדיוק פוסט-טראומה, כדי להירפא מפוסט-טראומה, אנחנו פשוט צריכים להעביר את הטראומה שקרתה, את החוויות שלנו, לזיכרון לטווח ארוך, שם בהיפוקמפוס, שם אנחנו רואים את הפעילות, כי אז אנחנו מאחסנים את זה, זה קרה, זה היה כואב, זה היה רע, למדתי מזה משהו, אבל זה לא מטריד אותי יותר. בפוסט טראומה אנחנו חיים את זה כל יום מחדש, ואנחנו רואים שבפוסט טראומה חלימה מופרעת ומתעוררים מסיוטים, זאת אומרת המוח לא הצליח לארגן מחדש את הנוירונים ולהעביר את זה לארכיון.
ואת אומרת ש... קודם כל זה נשמע מרתק ומדהים, זאת אומרת שממש יש משמעות פסיכולוגית לחלומות שהיא קריטית, כן. ואפילו ברמה של מניעת מחלות ניווניות מוחיות.
בעיקר עם החיים, שרמת המלטונין שבעצם מופרשת בלילה בחשיכה ומכניסה אותנו למצבי השינה שלנו,
כן.
היא יורדת עם הגיל, אז קשה יותר להירדם או מתעוררים מוקדם, ויש יותר יקיצות בלילה. אז לכן בשביל לשמור על שנת חלימה, אנחנו צריכים לישון בזמן, זאת אומרת, לייצר לעצמנו שגרת שינה, לא לשחק יותר מדי. הגוף שלנו והמוח עובדים לפי שעון ביולוגי, לפי האור כמובן, אבל מאוד חשוב לשמור על שגרת שינה, לא לשתות אלכוהול, לא לעשן לפני השינה. זה מאוד מאוד משנה את
מה את אומרת על אנשים ש... מה קורה עם אנשים שקמים לתוכניות בוקר בתחנות רדיו? הם גמורים.
כן, הם גמורים, כי השנת האריהם היא הכי ארוכה לקראת הבוקר, אז באמת צריך להשלים שעות שינה אחר כך.
עכשיו, באמת, יש קשר בין אותו מצב שאנחנו מדי פעם שומעים את המושג שקשור אליו, אריהם לבין שנת חלימה? זה בהכרח השלב שבו אנחנו חולמים אריהם?
כן, כן, כי יש דפוסי שינה שלנו, יש לנו שלב אחד שבו זה מערנות להרדמות, ההזיות כאלה וכניסה לשינה, יציאה משינה, אחר כך יש לנו את עוד שלב אחד, ואחריו הגלים האיטיים, שזה שינה עמוקה, ללא חלימה, שום דבר לא קורה, אנחנו לא מודעים לסביבה לגמרי, ואז בערך שעה וחצי אל תוך השינה, מתחילה שנת החלימה, קצב הלב עולה, הפעילות המטבולית עולה, גם אנחנו יכולים לחוות גירוי מיני בתוך שינה, העיניים מרצדות והמוח פשוט חולם חלומות עשירים בדימויים והזיות, ואם מאירים בן אדם באמצע השינה הזאת שרואים את העיניים שלו מרצדות, הוא יספר על חלום, הוא יספר את החלום, ככל שעובר זמן מהרגע שאנחנו מתעוררים, אנחנו שוכחים את החלום.
שגם זה חשוב. אלה ראשי תיבות של מה זה,
rapid eye movement,
זה היפעוף הזה.
למי שיש כלב, כלבים, אפשר לראות אותם לפעמים פתאום זזים כזה במהלך הלילה, כאילו הם רצים באחו או משהו כזה, אז אפשר לראות עליהם את העיניים מרצדות, כלבים ישנים הרבה, אז אפשר לתפוס אותם ב-REM, כל היונקים, כל החיות ישנות שנת חלימה, כמעט
טוב, הנה, באמצעותך אנחנו גם חולבים מידע בקשר לחלומות באופן כללי, אבל באמת המחקר הזה עוסק בשני גנים שהתגלו על ידי מדענים ביפן. מה הם אותם גנים? אנחנו יודעים שגן זה איזשהו מקטע DNA שמייצר חלבונים, אבל למה הגנים האלה אחראים?
נכון, הגן הזה מייצר את הקולטנים למוליך עצבי שנקרא אצטיל חולין, שהוא מכניס את הגוף שלנו לרגיעה, אחרי ריצה טובה, אחרי אדרנלין שמופרש, מגיע אצטיל חולין, מכניס אותנו לשנתי, את הגוף לרגיעה.
כן.
הוא מופרש בלילה, ובשנת החלימה בעיקר, כמובן, לא תתחיל חלימה אם השרירים לא מנותקים. ואז שני הגנים האלה, ובעצם יש לנו איזה 16 רצפטורים במוח, קולטנים לאצטיל חולין, לא ידעו בדיוק אלה גני, איזה מהרצפטורים האלה, הם אלה שאחראים על שנת חלימה, כי אי אפשר להתחיל חלימה בלי לנתק שרירים, אחרת אנחנו נרוץ ונקפוץ מהחלון ונעוף באוויר באמת. אז עכשיו גילו את הרצפטורים האלה, שאם מנתקים אותם, אם מחבים את הגנים על ידי, עשו את זה על ידי הנדסה גנטית בקריספר, השיטה הנהדרת הזאת, אז ניתקו את הגנים האלה ולעכברים אין יותר שנת חלימה. הם שורדים וחיים כמובן, אבל הפרעות יכולות להיווצר להם בעתיד. שני גנים אחראים בעצם על, כמו שאמרת, המתג הזה לכניסה כן. לחלימה.
וואו, טוב, אגב, אז בוא נשאל אותך שאלה לסיום. אני מקווה שהיא קשורה. האם החלום החוזר שלנו על נפילה, הוא בעצם, יש שטענו בעבר, שהוא קשור לשיתוק הזה שהגוף נכנס אליו, ברגע השינה, הכניסה למצב של שינה, ואולי לעתים אנחנו נבהלים מהשיתוק הזה ומתעוררים. יש קשר בין חלום הנפילה החוזר הזה לבין השיתוק של הגוף?
כן, כן, יש קשר, ולכן, ובאמת רואים שהחלומות האלה הרבה פעמים מופיעים בתחילת
ה-REM. כן, נכון, 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 נכון.
וזה באמת בדיוק קשור, כי בעצם אנחנו מרגישים את הגוף משותק קצת, גם בצניחה חופשית באמת, ובמצבים כאלה שגם שיווי משקל, אנחנו בעצם עוברים ממציאות לחלום, באמת לשיתוק של הגוף. אז כן, כן, יש קשר, לא, באמת זה מרתק, אבל אני לא חושבת שעדיין יודעים לגמרי, אבל יודעים שמתחילה שנת REM, רואים פעילות בקליפת המוח באזור של הפעילות המוטורית והסנסורית, ובאמת כשנוגעים באזורים האלה, אנחנו מתחילים לרחף באוויר או להרגיש כל מיני תחושות שהן לא כל כך קשורות למציאות. אבל זה כיף, נכון? זה כיף לחלום, לעוף בלילה, לפחות בלילה.
קודם כל זה כיף אם החלומות הם לא סיוטים, כי לעתים...
כן. צריך להבין גם שבאמת הזיכרונות הכי חזקים שלנו הם זיכרונות רגשיים.
כן.
אם חווינו דברים רגשיים במהלך היום, הם יופיעו בצורה הזויה כזאת ומוזרה בלילה, ויקבעו את הזיכרונות הרגשיים האלה. מה שלא ריגש אותנו בדרך כלל לא כן. יגרום לשום דבר.
טוב, אז אחת זה מרתק, שתיים, הנה חילצנו באמת את הכותרת או את התובנה שבאמת יש... תפקיד ממש לחלומות. זה לא סתם, זה לא סתם תוצר לוואי של ארגון המידע שאיכשהו המוח מאפסן בלילה או מעביר לזיכרון לטווח רחוק, אלא זה ממש משהו שהגוף, משהו שהגוף צריך.
לזיכרון ולמידה גם, כן, גם בזיכרון ולמידה, וגם כדי לטפל בחוויות רגשיות ולהכין אותנו לעולם כל הזמן.
טוב, זה היה מרתק, אני מודה לך, ואת כמובן מוזמנת גם להתארח בתוכנית שלנו ולדבר על חלומות באופן כללי. תודה רבה לחוקרת הגנטיקה המולקולרית ממכון ויצמן, בוגרת מכון ויצמן, דוקטור ליאת יקיר, תודה רבה.
תודה.
שאלת המאזינים שלנו היא בקשר למים. הרי ידוע שעצים לוגמים מים, אין לנו מים, ולכן האם בכלל שווה לנו להציב עצים במרחב העירוני, או שעדיף לתקוע מקל של מטטה שלא צריך להשקוט ולקשט אותו כאילו היה עץ קריסמס כזה, אשוח.
כן, אולי עץ מפלסטיק.
מפלסטיק, בדיוק, לא. יש, הרי מדברים על בעיית המים. האם משתלם לנו במרכאות או לא במרכאות לטעת, לנטוע, לשתול עצים במרחב העירוני? הרי זה משהו שבאמת מצריך גם תחזוקה, וזה משהו שעולה כסף. אני מבין שיש צד חיובי לזה, השאלה אם אין צד אפל.
לא, הצד אפל ודאי ש...
העצים כאפלים.
כלומר, הצד האפל, אני חושב שזה משהו שצריך להוריד אותו מהשולחן. זה לא נושא בכלל, לפי דעתי. העצים, כלומר, כל דבר, כל דבר חי צריך להתמודד איתו, כן? כי עץ הוא דבר חי, ויש לו צרכים, ויש לו ביטויים. הביטוי יכול להיות אותם פגות שמבשילות של פיקוס השדרות, או הטלפים שבאים לאכול את הפגות וכולי.
כשאתה מדבר על פיקוס, זה משהו שהוא, זה עץ שהוא מאוד קרוב לתאנה, לא?
כן, בהחלט.
ברמת העיקרון, נכון?
בוודאי, לא מדובר, רבים, מדובר באותו...
לא רבים יודעים, נהוג לומר אצלנו כולנו יודעים, אבל לא רבים יודעים, שזה ממש משפחה.
לא אותה משפחה, אותו סוג אפילו.
וואו!
אבל הסוג פיקוס הוא סוג גדול, ויש בו הרבה שבטים. התאנה שייכת לשבט אחד, פיקוס השדרות לשבט אחר, גם המוצא הוא שונה, אבל כעיקרון הם מתפתחים באופן דומה, והבשלת הפירות מותנית במעורבות של צרעות שגורמות להבשלה. אבל זה...
כמו במקרה של תאנים, כן.
בוודאי.
כן, וואו.
דרך אגב, אחת הסיבות שהפיקוסים השונים התחילו ללכלך במרכאות או לא במרכאות את הערים, זאת הגעה של... צרעות מאביקות
מהמזרח
הרחוק. זה תהליך שנמשך כבר כ-30 שנה.
זאת אומרת שהייתה נקודת זמן, עד לנקודת זמן מסוימת, הפיקוסים לא הטילו את הפירות שלהם על גבי המדרכה והכביש, ורק פלישה של צרעות, הפלישה הזו היא זו שגרמה להם להביא לעולם את הדברים, את הבונגלחים האלה.
זה די מדויק.
די!
בעבר הרחוק, העבר שלנו הרחוק כמובן.
וואו!
הפרי של פיקוס השדרות, למשל, היה נושר שהוא קטן וירוק ויבש, ולכן הוא לא יווה מטרד. וכשהגיעו הצרעות, הגורמות להבשלה, או המאביקות, הם גרמו להתפתחות הפרי.
אז אולי טוב שמחרידים את הדבורים, הנה, אנחנו נשים סוף ללכלוך של העצים.
לא, לא, אין קשר.
לא.
דובר פה, אין קשר.
אתה לא קורא להכחדה של הצרעות והדבורים, והכחדה של עולם החי בכלל.
אני לא קורא להכחדה של שום דבר חי, באופן עקרוני.
אוקיי, אז בוא, אני קטעתי אותך כשהתחלת לדבר על הקשר בין מים, והצורך במים רבים באמת, והרבה מים.
יש פה שאלה סביבתית ושאלה כלכלית. במדינת ישראל אנחנו מאבדים כל שנה אלפי עצים מבוגרים. בשל העובדה שאנחנו לא נותנים להם את תוספת המים הנדרשת על מנת שהם ישרדו את השינוי האקלימי שעובר עלינו. עכשיו, כמות המשקעים בארץ הולכת ופוחתת, פחתה באופן ממוצע גם עוד לפני שהתחלנו למדוד את השינויים של שינויים האקלימיים של התקופה האחרונה.
כן.
אבל כיום ברור שכמות המשקעים היא קטנה. אנחנו נכנסים אולי, והלוואי ואתאה, לשנת בצורת שישית רציפה. זה אומר שכמות המים בקרקע הולכת ומדלדלת. בסופו של דבר, בקרקע ישנו בנק מים. יש לנו, לעץ יש חשבון מים בקרקע. עכשיו, גם אם שנה מסוימת הוא לא יקבל את מנת המים שהוא זקוק לה,
כן.
אז יש לו אשראי בקרקע של מים.
אבל גם לאשראי יש גם, גבול.
בדיוק, גם האשראי הזה הולך והוזל.
אפשר להגדיל את המסגרת, כמו בבנקים, שאתה חותם על איזה מסמך, מבלי להבין על מה אתה חותם, ווופ!
זה בהחלט אפשר, צריך לפנות למי אביבים, ונראה כמה תקבל, איזה אשראי תקבל מהם.
אבל אתה אומר שכן עץ יודע להסתדר בשנה שהיא שכונה.
כלומר, לעצים יש גישה למאגרי מים בקרקע, שאותם הם יכולים לנצל. עכשיו זה כמובן תלוי בעץ עצמו, באיזה מין מדובר. יש עצים שיש להם שמערכת שורשים עמוקה, יש עצים שיודעים לגשת למערכת הביוב שלנו,
כן?
ולדלות משם את וואו. המים, ואז הם אולי הם פחות רגישים. וישנם עצים, בעיקר עצי מחט, שיש להם מערכת שורשים שטוחה, שהם יותר רגישים באופן כללי מעצים אחרים, והם אולי הראשונים שעלולים להתמוטט. כתוצאה מהגירעון שהולך ומצטבר באשראי המים בקרקע. השאלה, מה אנחנו עושים בנידון?
שאלה מצוינת, כי טוב, יש שיאמרו, אל תשתלו עוד עצים, קודם כל, כשלב ראשון. לא יודע אם גם זה נכון, כי בכל זאת יש משמעות לעניין הזה. אבל לצד השאלה העתידית הזו, מה עושים עם העצים הקיימים? מן הסתם צריך לשקוט אותם, לא?
תראה, קודם כל, צריכים להניח את הסוגיה הזאת על השולחן.
כן.
ולדון בה ברצינות, כמו בכל סוגיה. האם אנחנו רוצים לאבד את העצים שלנו? אתה מסתובב בארץ ואתה רואה את עצי הברוש המתייבשים. כל העצים האלה, אם היו מקבלים תוספת מים מסוימת, בעיקר התוספת צריכה להינתן דרך אגב באביב או בסתיו, לא בקיץ.
כן.
כלומר, אנחנו בעצם צריכים להשאיר להם מעט את החורף, ולספק להם את אותו מעט שנדרש על מנת להישאר באיזשהו ממוצע. השאלה היא, האם אנחנו צריכים לעשות את זה? ואני חושב שכן. שאלה נוספת, כמה זה יעלה לנו? ואני חושב שבכך צריך לדון. האם שווה לנו להשקיע את אותם מנת מים על מנת להציל את העצים? ושוב, אם נחזור לנקודת...
קצת אכזרי להרוג עצים, כשאם אנחנו מתקמצנים קצת על מים, אני מבין שיש עלויות, אבל אי אפשר להרוג, קצת נשמע לי, לייבש אותם, זה אכזרי מאוד, לא?
אני לא חושב
ש... או שאני משתמש במושגים אנושיים מדי.
לא, המושגים שלכם נכונים, אבל אני לא חושב שזה נובע מכך, אני חושב שיש פה מצב של חוסר מודעות. אדם יש לו ליד החצר שורה של ברושים, הוא רגיל לראות אותם כבר עשרות שנים, ויום אחד הם מתחילים להתייבש לו, הוא לא השקע אותם עד היום.
כן.
כי הוא לא חשב שצריך, הוא לא השקע אותם 20 שנה, למה הוא צריך להשקות עכשיו? אבל אם אתה מודע לעובדה שהעצים האלה מקבלים פחות מים, וצריך לתקן את משק המים שלהם, אתה מסתכל על זה בעיניים אחרות. הרי אתה יודע, אם אתה לא מצחצח שיניים איזו תקופה, אז יש לך חורים בשיניים. אבל אם תצחצח את השיניים לאחר שנוצרו החורים, זה כבר לא יעזור לך.
כן.
וזה בדיוק מה שקורה. אנשים מגלים את העקה שעוברת על העצים, שמתחילים להתייבש, זה כבר מאוחר מדי. לא ניתן כבר להסיר אותם.
זו נקודה שהיא כבר לא הפיכה, זאת אומרת, זה כבר לא הפיך?
ואתה מגיע למצב של אל חזור. כלומר, העץ מתחיל להתייבש, לא יעזור אם תשקע אותו. כלומר, צריך לגלות את זה בזמן, וצריך לצאת מנקודת הנחה שזה יקרה, זה קרה, זה יקרה, וזה יקרה עוד יותר, מפני שאנחנו לא צופים לשיפור, לדאבוננו, בכמות המשקעים.
טוב, אנחנו נמשיך לדבר על הנקודה הזו, ובאופן כללי על סוגי עצים וכו'. אנחנו גם אולי קצת נתהה על קנקנו של האורגניזם המרתק הזה, אנחנו לא הרבה מתייחסים אליו, אלא כאל סוג של משהו ברקע שלנו, ובנושא המים אתה אומר שזה כן חשוב להשקות, ובעיקר מצריך שינוי של תפיסה. זה לא בהכרח נובע מרוע או אכזריות, אלא צריך לעשות סוויץ'.
ולחשוב איך אנחנו עושים את זה.
כן. טוב, אנחנו רוצים ברשותך לעבור לשכחה. האם לשכחה, שימו לב לשאלה המסקרנת הזו, האם לשכחה יש תפקיד חשוב, לא פחות מלזיכרון עצמו? במשך שנים חוקרים התייחסו לשכחה כסוג של כישלון של מנגנוני הזיכרון, אבל האחרונה חוקרים טוענים שלשכחה יש תפקיד חשוב בחיים שלנו, והיא חיונית לתפקיד התקין של המוח. אם דיברנו לפני כמה דקות על חלומות שהם הכרחיים לתפקוד התקין של המוח, מסתבר שגם לשכחה, ובמוח שלנו מסתבר יש מנגנוני שכחה שהם שונים ומובחנים ממנגנוני היחסון בזיכרון, כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי נוירון. אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה, על שני חוקרי מוח מאוניברסיטת טורונטו, שפרסמו את המאמר בכתב העת נוירון. מסתבר שהזיכרון שלנו איננו מכשיר הקלטה שנועד לשמור מידע מדויק לאורך זמן, אלא המטרה שלו היא לייעל את תהליך קבלת ההחלטות שלנו, ולשכחה יש תפקיד חשוב שם. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור דניאל לוי, שהוא פרופסור לפסיכולוגיה וחוקר מוח בבית הספר במרכז הבינתחומי הרצליה. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אולי, קודם כל, בוא נדבר על שכחה. יש מנגנונים מובחנים לשכחה, ויש משמעות ל... יש צורך בשכחה?
אפשר לומר שיש צורך לשכחה בגלל האופי של זכירה. כאילו, זה לא שאנחנו צריכים לשכוח לפני שאנחנו רוכשים זיכרונות חדשים,
כן.
אלא שבעצם הפעולה של יצירות זיכרונות חדשים אודות החוויות שאנחנו חווים, או המידע שאנחנו לומדים עליו, זה לא יכול להתבצע בלי איזושהי שכחה.
מדוע?
כי המידע ששמור לנו בזיכרון, לא שמור בצורה של קבצים במחשב, או ספרים במדף של ספרייה. מדובר בשינויים דינמיים, בקשרים, שבין הנוירונים שמהווים את המוח שלנו.
וזה משהו שהוא לא, זאת אומרת, ברגע שאני זוכר אירוע, הוא לא נשאר סטטי תקוע במוח, אלא הוא עדיין ממשיך להשתנות?
הוא חייב להשתנות.
וואו.
מכיוון בעצם אזורי האחסון נקרא להם, זה לא מדויק, אבל אני מרשה לעצמי להפשיט קצת את הסיפור הזה, אחרי כן. נהיה פה כל היום. האזורים שעוזרים לנו לאחסן את המידע, הם האזורים שגם משתתפים ביכולת שלנו לקלוט את העולם. זה אזורי התפיסה שלנו.
כן.
בסיוע מנגנונים מיוחדים נוספים. אבל זה לא שיש לנו מערכת של תפיסה ומערכת של זיכרון שהיא נפרדת ועצמאית. המערכות הללו עובדות ביחד כדי לשמור את עקבות החוויות שלנו במוח.
כן, מעניין, נכון, אתה צודק שכשמדברים באמת על זיכרון, לא, אין הכוונה בהכרח רק לזיכרון ארוך הטווח, אלא אנחנו זקוקים לזיכרון כל הזמן, כחלק מהתפיסה שלנו את המציאות, אני משער.
אז אנחנו בחקר הזיכרון ובחקר המוח, אנחנו מבינים את המושג של זיכרון קצר טווח וארוך טווח, קצת שונה מהאדם ברחוב. בעיניי, זיכרון קצר טווח הוא המידע שאנחנו מחזיקים אותו בצורה פעילה בתודעה שלנו, או קרוב מאוד לתודעה שלנו. ומדובר פה על מאגר שיכול לשרוד מספר שניות, אולי דקה, כל עוד שאנחנו ממשיכים לעבוד עם אותו מידע, לחשוב עליו, ולהעלות אותו כל הזמן לרמת התודעה. ברגע שהתהליך הזה נגמר, אנחנו בעולם של זיכרון ארוך טווח.
באמת שבאמת עוררת את תשומת ליבנו באמת לעובדה שאנחנו זקוקים גם, זה קצת מזכיר מחשב. שוב, אני מבין שההקבלה לעולם המחשבים היא עשויה להיות טריקית, אבל זיכרון קצר טווח גם קיים בעולם המחשבים, ואתה צודק, ודאי שאתה צודק, אבל הנה למדנו באמצעותך שצריך כל הזמן לתחזק איזשהו זיכרון רציף משתנה כדי לתפוס את העולם ולהכיל את הנתונים הראשוניים אפילו שמגיעים אלינו.
כן, תחשוב כשאתה מנסה לעשות כפל או חילוק ארוך בראש.
כן, מעניין.
אז אתה כל הזמן כאילו מעלה חלק מהמידע לתודעה, מבצע איזושהי פעולה מתמטית על חלק אחר מהמידע, ואתה כל הזמן כאילו משמיט ומחזיר מהתודעה חלקים קטנים מהמידע, ובסופו של דבר אתה עובד עם כל המידע הזה ואתה מגיע לתשובה. כן. זה תחום זיכרון העבודה, שזה הזיכרון קצר טווח אמיתי. מה שעובד לטובתנו הוא שגם זיכרון הארוך טווח שלנו, שעוזר לנו לזכור דברים גם לחודשים ושנים, גם מסייע לנו בעבודה המיידית הזאת. ואם אנחנו מפסיקים לחשוב על משהו לכמה שניות, אנשים בריאים יכולים לשלוף את אותו המידע גם מהמנגנון של זיכרון ארוך טווח, ששם הוא יכול להישמר גם לתקופה הרבה יותר ארוכה.
כן.
אבל אנחנו עובדים כל הזמן עם שני המנגנונים הללו, ומה שהתברר לנו ממחקר שנעשה בתחום, כולל מחקר שאני זכיתי להשתתף בו, זה שהתשתית המוחית של שני סוגי הזיכרון הללו הם עצמאים, או יכולים להיות.
מה המשמעות של זה? מה זאת אומרת?
אז אני אתן לך דוגמה.
כן.
הכרתי מספר חולים שכתוצאה מנזק מוחי, הם לא מסוגלים לזכור לטווח ארוך שום דבר חדש שמתרחש בחיים שלהם. כן? זה אנשים עם אמנזיה מאוד מאוד קשה, ועל אף שהם זוכרים דברים שהתרחשו בילדותם או בבקותם המוקדמת יותר, הם עברו איזושהי כאילו, תקלה, איזושהי מחלה או תאונה, ומאותו רגע והלאה, בגלל הנזק לחלקי המוח שמתמחים בכינון זיכרון ארוך טווח, הם לא מסוגלים לזכור שום דבר מעבר לכמה דקות. אבל בתחום של הזיכרון המיידי, הם לא פחות טובים מכל אחד אחר.
אוקיי.
אז זה מלמד אותנו שהתשתית המוחית של הזיכרון המיידי
שונה.
והזיכרון, כן, זה
מעניין.
שתי תשתיות שיכולות לפעול באופן עצמאי.
וואו,
אנחנו עכשיו לא כל כך מרגישים את זה, כי אצלנו שני מנגנונים תקינים ומדברים אחד עם השני. וגם אם אחד ניזוק, השני יכול לפעול.
עכשיו, אני מוכרח לשאול שאלות, אני אנצל את העובדה שאנחנו מדברים איתך, כי נושא הזיכרון והשכחה ודאי, אלה נושאים מרתקים. האם כדי, יש לנו גבול מסוים, אני חייב למחוק חלק מהזיכרונות כדי לקלוט או לקודד זיכרונות חדשים, או שאין ממש גבול לזיכרון האנושי?
אז מצד אחד, לדעתי, כן, אנחנו, מסוכן מאוד להגיד שאין גבול, כן, אנחנו
כן.
לא יודעים כיום על איזשהו גבול אבסולוטי לזיכרון האנושי, אבל, ופה האבל הוא מה שמעניין, וזה מתחבר למחקר של, בעצם למאמר של שני החוקרים מטורנטו שהזכרת בהתחלה.
כן.
מתברר שמכיוון שהזיכרון שלנו מקודד באמצעות חיבורים בין התאים, הנוירונים, שמהווים גם חלק ממערכת התפיסה שלנו, כל פעם שאנחנו חווים חוויה נוספת שהיא חופפת באיזושהי דרך לחוויה קודמת, ואנחנו יוצרים זיכרון חדש גם אודות אותה חוויה, אנחנו בעצם כאילו כותבים מעל הזיכרון הקודם.
וואו, טוב, זה זה משהו שצריך לעכל. שוב, זה אומר שמה, אם אני עובר חוויה דומה, אז הזיכרון נשמר מעל החוויה הקודמת?
באופן חלקי.
וואו.
באופן חלקי. ככל שהחוויה החדשה היא זהה לחוויה הקודמת, יהיה לנו מאוד קשה להבחין בין שתי החוויות, מכיוון שהן מאוד מאוד דומות מבחינת החוויה התפיסתית והתשתית התפיסתית במוח שמאפשרת לנו לחוות את אותה החוויה. אבל אתה מבין, אנחנו יודעים שהזיכרון שלנו הוא לא כל כך טוב. גם אנשים שיש להם לכאורה זיכרון מצוין, טועים טעויות למחביר.
שזה מוביל באמת אותנו לשאלה האחרונה, מה המטרה של הזיכרון? זאת אומרת, לפי מה שקראתי לפחות, הזיכרון שלנו הוא לא באמת מין בנק כזה או הרד דיסק, קונן קשיח, אלא דווקא הוא נועד, זה בעצם היתרון האבולוציוני, אם אני אתנסח בזהירות, היא שזה משהו שעוזר לנו לקבל החלטות טובות יותר.
אפשר לנסח את זה, אפשר להגיד גם זה משהו שעוזר לנו לנבא את העתיד, כי זה מה שאנחנו מבקשים לעשות, כדי לפעול יותר טוב במרוצת חיינו.
זאת אומרת, אנחנו... כדי לשרוד אנחנו חייבים קצת כמובן לחזות את העתיד במגבלות מה שאנחנו יכולים לדעת, וכדי להגיע למערכת של הסקת מסקנות וצפיית העתיד, אנחנו צריכים זיכרון טוב.
כן, בעצם המנבא הטוב ביותר למה יתרחש בתנאים מסוימים בעתיד, ומה יתרחש באותן נסיבות בעבר. וזה מה שהזיכרון עוזר לנו לעשות.
שאתה
יודע, אנשים מאוד מאוד, הזיכרון הוא משהו מאוד יקר לנו, אנחנו נזכרים באירועים מרגשים, ובטיולים, ובמסיבת יום הולדת, ובמשחק ששיחקנו עם הילדים וכל זה, באמת דברים יקרים. אבל כנראה שלא לשם כך הזיכרון התפתח, לא אצל בני אדם, גם לא אצל בעלי חיים אחרים.
בסדר, בשביל זה היום יש לנו את האינסטגרם, כדי להיזכר באירועי העבר, והיום הזיכרון האנושי יוקדש באמת לצפיית העתיד, או לבחינת העתיד, ולהחלטת החלטות כנראה, ללקיחת החלטות.
כן, למה לעבוד קשה כשיש טכנולוגיה שיכולה לעשות את העבודה?
לגמרי, אני מודה לך מעומק הלב על השיחה המרתקת הזו, פרופסור דניאל לוי, פרופסור לפסיכולוגיה וחוקר מוח בבית הספר במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה לך על השיחה הזו.
כל טוב.
די-ג'יי מקלר שוב מפליא במציאת שירים שקשורים לנושא, מי היה מאמין? לא סתם זה די-ג'יי, זה תואר כבוד שניתן לך על ידי הבירות של הקאט הזאת. טוב, אנחנו נמצאים כאן שוב, נזכיר, פרופסור מנדל, אנחנו, צבי מנדל, אתה מכיר עצים, עסקת בכך, אבל חלק מהמחקרים שלך עוסקים במזיקים. עכשיו, מי מזיק לחברו הטוב של האדם, העץ?
טוב, אז בוא ננסה לקשור את הדברים.
אוקיי.
אז יש חרקים שפשוט באים לאכול מהעץ, כי הם אוכלים עצים מסוימים, וברגע שהעץ, הצמח זמין, הם באים ואוכלים ממנו.
ממנו, זאת אומרת, מפירותיו או את העץ עצמו?
הם יכולים לאכול מפירותיו, הם יכולים לאכול מענפיו, ויכולים לאכול מעלוותו. הכל תלוי במין החרק והתמחותו.
אז קדימה לרסס את העצים בחומרי הדבקה מזיקים?
בוא ניקח צעד אחד אחורנית.
אוקיי.
אנחנו, בסופו של דבר, המערכת הביולוגית נמצאת כמעט תמיד בשיווי משקל רצוי.
כן.
ודאי כשמדובר בסביבה העירונית. כלומר, בסביבה העירונית, הדרישה או הנטיעה להשתמש בתכשירי הדברה היא הרבה פעמים מוגזמת, ובעיתים קרובות כלל אינה נחוצה. כלומר, החרקים לא מפריעים לנו. במערכת החקלאית הסיפור יכול להיות שונה. ושם, לעתים קרובות, אנחנו צריכים להתמודד עם המזיקים, אחרת לא נקבל את היבול הצפוי, והחקלאי לא יוכל לא יכול להתפרנס בכבוד אם הוא נותן למחלות או למזיקים לפגוע בעצים שהוא כן. מגדל. בענוי, בנוף העירוני המצב הוא שונה לחלוטין.
אני לא יודע אם אתה מכיר את הנוהג הצבאי בעבר בצהל, אני הייתי בצהל, היינו צובעים עצים, אני מכיר את זה שצובעים עצים במלבן, בסיד כזה?
טוב, זה מסיבות אחרות לגמרי.
כן? מדוע צובעים עצים?
כדי שלא תיתקל בהם כשאתה נוהג.
הייתי בטוח שזה כדי להגן עליהם עם הזיקים.
לחלוטין לא.
די, נו.
לחלוטין לא, זה כדי שהרסר יהיה מרוצה.
יצא מרצה מצחיק מאוד, כן? אוקיי. אז או קפריזה שזה טעם, אז זה הטעם האסתטי של הרסרים.
בוודאי. אין לזה שום קשר.
זה לא מרחיק מזיקים. אוקיי, אז אני...
לחלוטין לא.
מתנצל על ההערה הלא קשורה. כן.
אבל בואו ננסה באמת לקשור את הדברים. בסופו של דבר, הצורך להתמודד עם חרקים מזיקים בעיר הוא מאוד קטן. לא, יש פה ושם מזיקים, כמו נניח תהלוכן האורן, שיש להם חשיבות בכך שהם עלולים לגרום לבעיות רפואיות כתוצאה מהסערות הצורבות שנמצאות על השחלים או בכינים שלהם, אז באמת יש צורך להתגונן. ויש פעולות ממשקיות שעושים על מנת להתגבר על הבעיה, ועושים את זה די בהצלחה. יש מקרים של מזיקים שקוטלים עצים, כמו למשל חיתכונית דקל האדומה המפורסמת.
שבאמת לאחרונה שמענו עליה יותר ויותר.
שהיא נמצאת בארץ לא מעט שנים, והיא קוטלת עצי דקל מסוימים. שרגישים לה, וגם כאן, אם אנחנו רוצים לשמור על העצים, אנחנו צריכים לעשות איזשהן פעולות מניעה, על מנת שהחיתכונית לא תאכלס אותם ותקטול אותם. אבל אלה מצבים לא שכיחים, הם יוצאי דופן. נכון? יש גם מזיקים נוספים שמגיעים. אנחנו בכלל מדינה שמגיע אליה כמעט כל שנה, מגיעים אליה שניים, שלושה מיני חרקים חדשים, שחלקם הם מזיקים לפעמים לא פשוטים. אבל זו בעיה במישור אחר. אני הייתי רוצה דווקא לשים את הדגש על אותם חרקים שמנצלים חולשה של עצים.
מעניין.
עכשיו, אנחנו בעצם הם לא מזיקים. כלומר, בטבע, התפקיד של החרקים האלה הוא בעצם לסיים מהר את חייו של עץ ולהפוך אותו לבלתי קיים, בצורה כזאת שהם נוברים בתוכו, מפוררים אותו ומפנים את בית הגידול לעצים חדשים.
אבל שאלה, מתי הם עושים את זה? אם הם עושים את זה עוד בחייו, הם מזיקים, לא?
הם בדרך כלל לא עושים את זה בחייו. באופן טבעי הם עושים את זה כאשר הוא נפגע או כאשר הוא חולה, או כאשר הוא זקן, כאשר הוא מסיים את חייו. יש לזה גם היגיון אקולוגי מסוים, כי חברת העצים רוצה להישאר חברה בריאה. עצים חלשים עלולים להתעקף במחלות שיכולות להדביק גם את העצים האחרים. כלומר, לחברת העצים ישנו אינטרס שאם ישנו עץ חלש ופגום,
כן.
שהוא יצא מהמשחק ויפנה את מקומו לעצים אחרים.
וואו.
כלומר, אותם חרקים שאני מדבר עליהם, יש להם חשיבות אקולוגית גדולה בטבע. אבל כאשר אנחנו קצת משנים את כללי המשחק, אותם חרקים הופכים להיות מכאלה שהם משפרים לנו את הסביבה, לכאלה שאורסים את הסביבה. אחת הדוגמאות הקשות בעולם זו חיפושית קליפה ש... כותלת עצי אורן בצפון אמריקה, והיא עושה את זה על שטחים אדירים, והיא משנה לחלוטין את האקולוגיה ואת הכלכלה של השטחים האלה.
מה היא עושה על העצים?
היא בעצם היא תוקפת אותם לצורך התרבותה. כלומר, החיפושיות מתקהלות על העץ, כי אחרת אחת קשה להן, כי העץ יודע להתנגד, הוא יודע להקיז את מה שאנחנו קוראים שרף, שבעצם מטביע או מרעיל את החיפושית, אבל
זו המטרה של
זו המטרה של השרף. כן, מטרת השרף זה בעצם חלק מנגנון ההגנה של העץ. החיפושיות מתקהלות, יש להם דרך לתקשר אחת עם השנייה, והן מתקהלות על העץ החלש, כפי שנניח להקת זאבים מסמנות אייל חלש בעדר כדי לתקוף אותו.
וואו.
העץ למעשה נקטל כתוצאה מהחדירה המונית לתוך העץ, והעץ שנקטל משמש בעצם בשלבים כשהוא מפרפס, מפרסק, יותר מפרפר בין החיים למוות כמזון לזחלים של החיפושיות. עכשיו, בטבע זה מהלך רצוי ונדרש. אבל כתוצאה למשל מההתחממות הגלובלית, הרבה מאוד עצים נכנסים לעקה, מערכת המים שלהם נפגעה, מערכת השרף שלהם לא מגיבה, והתוצאה...
אפשר לדבר במושגים של עקה כשמדברים על עצים?
בוודאי, כן? בוודאי.
מעניין.
והעצים האלה, פתאום כל חברת העצים הופכת להיות לטרף קל לחיפושיות, אוכלוסיית החיפושיות מתעצמת, והתוצאה, שטחים עצומים שמדינת ישראל יכולה להיכנס לשם כמה פעמים, למעשה היער הולך ונעלם מהם כתוצאה מהתמותה של העצים.
וואו.
עכשיו, התופעה הזאת היא תופעה שהולכת ומתרחבת, כמובן שהיא מלווה גם בתופעות אחרות, כמו יובש ושריפות וכו'. זה קורה גם אצלנו, כולל גם ביער אצלנו. אבל בואו נחזור לסיפור של המסגרת של הנוי.
כן.
של היער, העצים בסביבה העירונית. אני הייתי בשבוע שעבר בחיפה. כדי לראות, ביקשו ממני להגיע כדי לראות מה הסיבה לתמותה של עצי אורן הצנובר, שפעם קראנו להם אורן הגלעין, ופעם קראו להם בטעות אורן הסלע, שזה הנוף העצים שבעצם מאפיינים את הנוף הירוק של חיפה.
כן.
הם ניתעו שם עוד מתקופת הטמפלרים, והם עצים יפהפיים שנראים כמו מטריות יפות.
הטמפלרים עשו דברים יפים מאוד עד שהגיעו לנאציזם, ושם זה כבר נהיה לא נעים.
כן, טוב, אבל אתה יודע...
סגנון בנייה, עצים, הכל טוב חוץ מנאציזם.
כן, החיים הם מורכבים.
אוקיי.
והתמותה הזאת בעצם מלווה בשתי תופעות. היא מלווה בהתייבשות של הכותרות, ובחיפושיות קליפה שמתנפלות על העצים.
כן.
כמובן, נשאלת השאלה, או המחקר בעצם כיום בוחן את השאלה של הביצה והתרנגולת. האם הגורם התמותה הוא חולשה זמנית של העצים, והעובדה שהחיפושיות יודעות לנצל את חלון ההזדמנות הזה על מנת לקטול את העצים?
מעניין.
או שהעצים נחלשים והיו מתים גם בלי התקפת חיפושיות הקליפה.
שאלה טובה אם יש קשר בין סיבה לתוצאה במקרים האלה.
כנראה שהאמת היא באיזשהו מקום באמצע.
לילה. כולם ישנים. לא, לא לילה ולא כולם ישנים, אבל אנחנו רוצים לעסוק בזיהום אור. שימו לב, עד כה ידענו שזיהום אור פוגע בעצבי ים, אלמוגים, גחליליות, מה אכפת לנו אנחנו בני אדם? אנחנו לא גחליליות ולא אלמוגים, אבל האם זיהום אור פוגע גם בנו? מחקר חדש קושר בין תאורה מלאכותית וזיהום אור בכלל להתפרצות מגפות, כמו למשל קדחת מערב הנילוס, שהפכה לסלבריטאית בתקופה האחרונה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעים מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
יש קשר בין זיהום אור לבין מחלות? זה לא רק משהו שמפריע לנו לצפות בכוכבים בלילה?
אז מחקר חדש של חוקרים אמריקאים בעצם בדק את הקשר הזה. הוא בדק את ציפורים, ציפור דרור, שאנחנו מכירים מהאזורים העירוניים, חיה ממש בצמוד אלינו, והיא בין השאר פונדקאית של קדחת מערב הנילוס, ועופות אחרים גם, אבל ספציפית בדקו לגבי הדרורים.
זאת אומרת שהווירוסים שם משתכפלים בתוכה, ואז היתושים מעבירים אותם הלאה.
נכון,
כן.
אותם יתושים מוקצים את הציפור, הציפור היא נשאית של הווירוס, ובעצם מפיצה אותו, לא רק הציפור הזאת, אלא בכלל עופות, מפיצים וירוסים שונים, וברגע שהיתוש שוב עוקץ את אותה ציפור, אז הוא יכול להעביר את המחלה שוב גם לבני האדם ובעלי חיים אחרים. מה שאותם חוקרים עשו, הם לקחו דרורים, וחשפו אותם לקדח דנילוס המערבי. אבל לפני כן הם נתנו לאותם ציפורים להיות במשטר אור וחושך רגיל לחלק מהם, ולחלק אחר להיות בלילה בתאורה מעומעמת, כמו שאנחנו מוצאים אצלנו בערים עם תאורת הרחוב, תאורה חלשה יחסית, במשך 2-3 שבועות. לאחר מכן, לאחר החשיפה לתאורה או חושך מוחלט בלילה, שתי קבוצות הציפורים נחשפו לווירוס קדחת מערב הנילוס.
כן.
ובדקו מה קורה לאותם דרורים. ומסתבר שבימים הראשונים לאחר החשיפה לווירוס, את התקופת גירה, ולאחר מכן שתי הקבוצות היו חולות ומדבקות. וביום השישי, הציפורים שבלילה שהו בחשיכה מוחלטת, כבר לא היו מדבקות. לעומת זאת, הדרורים שנחשפו לתאורה עמומה בלילה, תאורה חלשה, עדיין היו מדבקות במשך יומיים נוספים.
זאת אומרת שאור מלאכותי גרם להערכת לתקופה שבה הם מדבקות אותן ציפורים.
נכון. ואותו מחקר מוצא בעצם שהאור החשיפה בלילה לאור מלאכותי הגדילה את פוטנציאל התפרצות המחלה ב-41%.
יודעים איך זה קורה? מה משפיע, מה הקשר בין אור לבין משך התקופה שבה הציפורים מדבקות?
אוקיי, אז בהתחלה חשבו שמדובר בתופעה שמצאו בעבר בציפורים, הגברה של יצור של הורמוני לחץ שקורה בעקבות חשיפה לאור מלאכותי, וזה משהו שמדכא את פעילות מערכת החיסון, אבל לא מצאו קשר בין רמות הורמוני הלחץ אצל הדרורים להשפעות של הווירוס. מה שכן משערים, וזה עדיין לא נבדק במחקר הנוכחי, צריך לבדוק את זה במחקר נוסף, שהשם הוא מלטונין. מלטונין זה הורמון שיש לו תפקיד מרכזי בביסות של השעון הביולוגי,
כן.
גם אצלנו, גם אצל בעלי חיים אחרים, כמו ציפורים, והוא מופרש בשעות החושך. חשיפה לאור כחול, אור כחול סגול, טבעי או מלאכותי, בעצם מדכאת את ההפרשה של מלטונין. לכן אנחנו לא מפרישים מלטונין, ובלילה, כשאין את האור הזה, המוח שלנו מפריש מלטונין, והמלטונין משפיע גם על מערכת החיסון, וירידה בהפרשה שלו יכולה להחליש את התגובה.
אז בוא באמת נחליש כאן את פרט הטריוויה, או פריט הטריוויה, שהם מסקים או צגים, סוג של פולטים, הם פולטים מעט אור כחול, נכון? מה שעשוי לדכא את ההורמון הזה.
נכון, אז כן. באמת יש מחקרים גם על בני אדם שמדברים על העשורים, שנים האחרונות, שאנחנו מוקפים במסכים, אם זה טלפונים ניידים, ואם זה טאבלטים, ואם זה כן. מחשבים ניידים וכו, ועל ההשפעה של החשיפה למסכים בלילה, ובעצם החשיפה לאור הכחול. אז יש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לצמצם את אותה חשיפה גם לגבינו וגם לגבי הטבע בעלי החיים. לגבינו, קודם כל, אנחנו יכולים לצמצם את החשיפה שלנו לאור כחול, למסכים בשעות הערב, לילה, ככל שאנחנו מתקרבים לקראת השינה, להתרחק מאותם מסכים. יש גם אופציה, גם היום בטלפונים ניידים וגם בווינדוס, במחשבים, פשוט אופציה שמבטלת חלק, אני לא יודע אם זה באופן מלא, אבל חלק מהאור הכחול בתאורה
נכון,
של המסך.
זה משהו שמצהיב את המסך, הוא מאפשר נכון. לנו לצפות בו בלילה יותר, אני כמובן מומלץ בהחלט. לעשות את זה, כן.
בהחלט, גם בטלפון וגם במסכים. אני לא בטוח שזה ב-100% מצמצם את האור הכחול לחלוטין, אבל זה מצמצם חלק גדול מהחשיפה אליו. וכשאנחנו מדברים על תאורה חיצונית, אז תאורה חיצונית אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לצמצם את אחוז האור הכחול בתאורה חיצונית.
כן.
אנחנו רוצים קודם כל להשתמש בתאורה שהיא 3,000 קלווין או פחות, ושאחוז האור הכחול לא עולה על 50% מעוצמת האור. זאת אומרת שהחלק של האור הכחול בה הוא מצומצם יחסית. ואם נעשה את זה, אנחנו בעצם נצליח לצמצם ברמה כזו או אחרת את ההשפעה על בעלי חיים. כמו שאמרת, זיהום אור, אם אנחנו מדברים על אילת לדוגמה, זיהום אור של העיר יכול להשפיע על רבייה של אלמוגים שם, זיהום אור משפיע על דחליליות על הרבייה שלהם, הוא משפיע על הטלפים. הטלפים מתרחקים ממקורות מים, עלולים להתייבש. אם מקורות המים שלהם, יש לידם זיהום אור, הם פשוט נמנעים מלשתות. זה מוביל לפריחה מוקדמת של צמחים, של עצים. זה משבש, זה משבש הרבה מאוד מעגלים, מעגלי חיים של בעלי חיים וצמחים.
וואו.
ולכן אנחנו צריכים גם בסביבה, אנחנו יודעים שבסביבה, בסביבה הטבעית אנחנו צריכים להימנע מזיהום אור ולהתייחס אליו כזיהום לכל דבר.
והנה, יש עכשיו סיבה נוספת, באמת, כפי שאמרת, סיבה נוספת,
נכון.
להילחם בזיהום האור. מה אפשר לעשות, אגב, מלבד כמובן לייצר את את זווית התאורה, להשתמש בנורות מסוימות?
אז זה מצוין, כן. אז לצמצם את זווית התאורה, בסופו של דבר, זיהום אור הוא גם בזבוז. כי אנחנו, כשאנחנו מאירים את השמיים, אנחנו לא מרוויחים איזה שום דבר, אנחנו מבזבזים אנרגיה, פולטים גזי חממה, ולא יוצא לנו איזה שום דבר טוב, מעבר להשפעות על בעלי החיים וגם על הבריאות שלנו. לכן יש פתרונות תאורה מסוגים שונים שפשוט ממקדים את התאורה לאזור שאותו היא צריכה להעיר. זיהום אור זה בעצם כשאנחנו מאירים משהו שלא צריך להיות מואר.
כן.
או בזמן שהוא לא צריך להיות מואר. לכן יש פתרונות כאלה. אם זה מנורות במבנה פשוט שלא מקרינות למעלה לכיוון השמיים, אלא רק למדרכה או לכביש, לאן שאנחנו צריכים את התאורה. אם זה הגבלה של עוצמת האור המרבית שאנחנו מאירים בלילה, ואם זה כמו שאמרתי, תאורה שהיא תאורה לדוגמה לד, אבל תאורה שעוצמת האור הכחול לא עולה על 50%.
זה באמת משהו שצריך לזכור.
ו-3,000 קלווין שאנחנו קונים מנורות, רשום עליהם, 3,000, 4,000, 5,000 קלווין, מומלץ בלילה להשתמש גם בתאורה חיצונית, אבל גם בתוך הבית, ב-3,000 קלווין ומטה.
אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, נזכיר שוב את המחקר, מסתבר שאור מלאכותי או זיהום אור עשוי לסייע להתפרצות מגפות כמו קדחת מערב הנילוס, כפי שפירטת, זה היה מרתק. תודה רבה לך דוקטור עדי לוי, מנהל מדעים מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, תודה.
בשמחה,
אין טוב. התחלנו לדבר על מזיקים, ואמרת שיש לך פתרון. איך נלחמים באותן, בעיקר זה מדובר בחרקים, אני משער שגם יש פטריות שעשויות להזיק וכולי, אבל באותם חרקים שמזיקים, מה אפשר לעשות? היינו בנקודת הפתרון.
במקרה של אותן חיפושיות קליפה, שפוגעות בעצים כמו אורן וברוש, הפתרון הפשוט ביותר זה לדאוג לכך שהעצים יוותרו חיוניים. כי בסופו של דבר החרקים האלה פוגעים, כפי שציינו קודם, בעצים חלשים, או כאלה שנחלשים. כלומר, אם אנחנו נדאג לכך שהעץ יהיה מצב בריאותי תקין, כלומר שלחץ מערכת השרף שלו תהיה מספיק חזקה, הוא לא יתקף.
תשמע, הדהמת אותי עם המידע הזה שהשרף שאנחנו מכירים, זה מנגנון הגנה לחלוטין של העץ. פשוט מגן על עצמו ומסוגל לתקוף חרקים באמצעותו.
כן, המערכת הזאת קיימת כמעט בכל העצים. אם זה עצים, עצי מחט זה שרף, אם זה עצים רכבי עלים זה גומי. שגם בטעות קוראים לזה בשמות אחרים, אבל אני לא אחזור על הטעות כדי שלא להתבלבל. זו מערכת שתפקידה
קוראים לגומי המקורי שנמצא בעצים עצמם, יש שם שגוי?
כן, בדרך כלל קוראים, או כשקוראים לזה שרף, בטעות,
כן,
זה
נכון.
מילה נפוצה, כי שרף זה מלאך, הוא לא שייך לעניין שלנו.
הוא למעלה יותר.
כן. הגומי, דרך אגב, יש עצים שמפיקים מהם גומי, או יום מפיקים מהם גומי, הרי זה בדיוק אותו חתך שאוספים את החומר שזהב, וזהו הגומי, דרך אגב. לפעמים הגומי הזה הוא לא כל כך צמיג, אלא דווקא מתוק וטעים, כמו השוגר מייפל, שזה בדיוק אותו סיפור.
מייפל, זה?
זה.
מייפל! מי היה מאמין? וואו, מנגנון ההגנה הכי מתוק שיכול להיות.
כן, אני...
המשיכו לפתח ממתקים כמנגנוני הגנה.
כלומר, אם אנחנו נדאג שהעצים יוותרו חיוניים, אנחנו מונעים חלק גדול מהבעיה.
ואיך מוודאים, או איך שומרים על
זה? זה מחזיר אותנו שוב לשאלה העקרונית, עד כמה אנחנו מוכנים להשקיע על מנת שהעצים יישארו בריאים. כשמדובר בעצי מחט, בעיר, הדבר הזה מחייב לספק להם את כמות המים שהם מאבדים כתוצאה ממהירות הגשמים. עכשיו, כמובן שישנם שיטות אחרות כדי להתגבר על על החרקים שפוגעים בעצים, אבל השיטות האלה הן לא תחליף למצב פיזיולוגי תקין של העץ. כלומר, ביער, במקום שאנחנו לא כל כך יכולים להשקות מטבע הדברים,
כן.
אנחנו נצטרכים להפעיל אמצעים אחרים, ויש שורה של אמצעים שהיערנים יודעים להפעיל, כשמדובר בנוי, בדרך כלל תוספת המים זה הפתרון הכי פשוט והכי רצוי.
מים כפתרון לאותם מחלות או אותם מלחמה במזיקים?
כן, תראה, למשל בברושים יש תופעה מעניינת. עצים מתייבשים, והם נתקפים על ידי אותן חיפושיות קליפה קטנות, ולאחר מכן החיפושיות מגיחות מתוך העץ, ומחפשות עצים מתאימים להתרבות בהם. כן. אבל מה לעשות? לא תמיד ישנם עצים יבשים בסביבה, או עצים שמפרפרים בין החיים למוות. למרות שזה קורה יותר ויותר עכשיו. אז החיפושיות האלה, כדי לשרוד, נוברות בתוך אלפונים. ואז אתה מקבל מצב שאתה מסתכל על עץ הברוש, ואתה רואה הוא מנומר לחלוטין.
כן.
ענפים מתים וענפים חיים. צורה כזאת גם מעוברות מחלות לעצים האלה. כלומר, ברגע שנותרים עצים שמתייבשים בסביבה, גם העצים הבריאים בסביבה נפגעים.
וואו.
בדרך כלל, כשאתה רואה את ההתייבשות הגדולה של הענפים, זה, איך אומרים ביידיש? צושפייט. זה כבר מאוחר מדי. אתה כבר לא... היית צריך לעצור את התופעה הזאת הרבה קודם.
גם אם לא מבינים יידיש, מבינים את המשמעות שמסתתרת מאחורי הביטוי הזה. נשמע, אתה גם אומר אותו ביוש כזה, כן.
ולכן שוב, אם העצים כבר התמוטטו, צריך לפנות אותם. אבל צריך לדאוג לכך שהעצים יקבלו את מנת המים בזמן. עכשיו, גם העיתוי של אספקת המים היא חשובה. כלומר, בדרך כלל, עצים שהם עצים ים תיכוניים לא מקבלים מים באופן טבעי בקיץ. בקיץ לא יורד גשם.
כן.
ולכן, מה שצריך לעשות זה בשפה פשוטה לצ'פר להם את החורף. כלומר, אם החורף לא היה מספיק גשום, תוסיף להם את המים בסתיו, אם אתה רואה שהחורף לא מגיע, תוסיף להם את המים באביב, אם אתה רואה שהחורף היה שחון, ובצורה כזאת תאפשר להם לעבור את העונה החמה והיבשה.
ומשרדו את הקיץ, כן?
הם ישרדו את הקיץ, ודאי, הם יודעים לשרוד את הקיץ, אבל הם צריכים ששוב, אשראי המים שלהם בקרקע, יהיה כזה שיאפשר להם לשרוד.
טיפול פרוביוטי חדש, המבוסס על צואת תינוקות, הוכח כאפקטיבי. אנחנו כמובן מודים לדי-ג'יי מקלר שבחר בסאונד הזה, ולא בסאונדים אחרים. כך עולה ממחקר חדש, במסגרתו פיתחו חוקרים תרכובת פרוביוטית מהרכב של זני חיידקים שנמצאו בצואת תינוקות. טוב, אנחנו רוצים להבין במה דברים אמורים. מסתבר שממצאי המחקר שנערך במכון וייק פורסט פורסמו בכתב העת Scientific Reports. אני רוצה לתהות על קנקנו של המחקר הזה. שלום לדוקטור אילן יונגסטר, רופא ילדים, מומחה למחלות זיהומיות ומנהל המרכז לחקר המיקרוביום במרכז הרפואי אסף הרופא. שלום לך.
שלום וברכה.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע מה הקשר בין צואה של תינוקות לחיידקים פרוביוטיים שמדי פעם אנחנו שומעים שנכון לקחת, אם אנחנו נוטלים אנטיביוטיקה, יש לנו חיידקים טובים בגוף וכולי.
אז בואו קודם כל נבין שאנחנו כבר בערך 10 שנים הולכים ומבינים יותר ויותר את החשיבות של החיידקים שיש לנו במעיים.
אוקיי.
ובעצם אני בטוח שכולם שמעו את הקלישאות האלה כבר, אבל זה כל כך מדהים שכדאי לחזור על זה. אם אנחנו מדברים על זה שבגוף שלנו, של בן אדם רגיל, יש בערך 10^12 תאים, במערכת העיכול שלנו רק יש משהו כמו בערך 10^13 חיידקים. אז זאת אומרת, אנחנו בערך 10% בני אדם, 90% חיידקים.
יש לנו יותר חיידקים בגוף מתאים.
הרבה יותר.
אז אולי?
זה רק אם סופרים תאים. אם אנחנו סופרים גנים שפועלים בכל רגע נתון, יש פי 700 יותר גנים חיידקיים בגוף שעובדים.
רגע, מה זה? אז אם תוכל בבקשה להסביר לנו, מה זה אומר גנים חיידקיים?
זאת אומרת שכל חיידק עושה דברים, יש לו פעילות מטאבולית.
הכוונה היא, אם סופרים את ה-DNA'ים השונים בגוף שלנו, אז יש, הבנתי, אוקיי.
בהחלט, כן. אז זאת אומרת שבסך הכל אנחנו מאוד קטנים לעומת המסה של החיידקים שיש לנו בגוף, והם קובעים הרבה מאוד מהפעילות המטאבולית שלנו, זהו, והרבה תיקונים אחרים.
אז זהו, על מה הם משפיעים? כי באמת בעבר הייתה טענה שהם אפילו משפיעים על החלטות שלנו.
אז נכון, זה קצת ללכת רחוק, אבל זה לא רחוק מהמציאות. אנחנו היום חושבים שחיידקי מעיים, המיקרוביום, משפיע על המערכת החיסונית, על המערכת המטאבולית, על המוח. בהחלט על המוח יש היום עבודות שמראות שגם מצבי רוח וחרדות ודיכאון יכולים להיות מוסברים על ידי פעילויות של חיידקים כאלה ואחרים. ולכן יש את כל ההתעניינות הזאת בלנסות למצוא את החיידקים הנכונים למחלות הנכונות או לתזמונים הנכונים בחיים. שאתה מדבר על פרוביוטיקה, אתה מדבר על משהו הרבה הרבה יותר פשוט. זאת אומרת, ברוב הפרוביוטיקות שאנחנו רואים בסופר פארם, זה בסך הכל זן אחד או שניים של חיידקים, שזה חיידקים שקל לייצר אותם במעבדה, והאמת שהם לא משפיעים מאוד בדרך כלל על הרכב חיידקי המעיים שלנו.
אוקיי.
וכל המאמץ המדעי בשנים האחרונות, חוץ מלהבין את התפקיד של החיידקי המעיים, הולך לכיוון של לנסות לייצר מה שאתה קורא לו פרוביוטיקות, אבל בצורה קצת יותר טובה, יותר ממוקדת מטרה, עם חיידקים שבאמת צריך, ובצורה כזאת שהם באמת ייקלטו בתוך מערכת העיכול שלנו. אז העבודה שפורסמה עכשיו זה עוד צעד בדרך הזאת.
עכשיו, אני באמת רוצה בבקשה, אם תוכל להתייחס לשלל טענות, שכל נושא הפרוביוטיקה זה משהו שהוא שקשה מאוד להשפיע עליו, כי אולי תוספות פרוביוטית שאנשים נוטלים, אני מעריך שהן זהומות יחסית לכמות החיידקים האדירה שיש אצלנו בגוף, נכון?
כן, בהחלט יש כמה בעיות עם פרוביוטיקות. זאת אומרת, זה גם כמות יחסית למה שיש בגוף, זה כמות קטנה.
וגם המגוון, אתה אומר.
כלל, המגוון כן. לא גדול, ובדרך כלל גם החיידקים לא חיים באבקה יותר מדי.
אז מה, אנחנו בולים חיידקים מתים?
אנחנו בולים חיידקים שצריכים לעבור את החומציות של הקיבה ולשרוד ולהגיע עד למעי הגס, ששם הם אמורים להיקלט.
קצת עוקצים אותנו בנושא הפרוביוטיקה. זה נשמע טוב על הנייר.
זה הרעיון ללא ספק הוא נכון, ואנחנו גם נגיע לזה שיהיה לנו באמת פרוביוטיקות מדהימות, וגם יש, אני לא טוען שכל הפרוביוטיקות לא עובדות, אבל אני אומר שזה עדיין קונספט מאוד נכון, אבל הביצוע עדיין בעייתי משהו.
עכשיו, בצואה של תינוקות יש חיידקים שאנחנו זקוקים להם?
אז המחשבה של החוקרים הייתה מאוד ספציפית. הם רצו לבדוק איך אפשר להשפיע על מערכת העיכול שלנו כדי שתעשה מטאבוליזם יותר טוב לחומצות שומן קצרות, שזה משהו שאנחנו יודעים היום שהוא חשוב. ובתינוקות, אנחנו יודעים שתינוקות יודעים לעשות את זה בצורה מאוד יעילה, אז הם פשוט רצו לבדוק את הרכב המיקרוביום, את הרכב חיידקי המעיים של התינוקות, וזיהו שם כמה וכמה מועמדים לפרוביוטיקה כזאת, שאנחנו יודעים שהם מקושרים למטאבוליזם של חומצות שומן, והם הצליחו לבודד אותם ולייצר את התערובת פרוביוטית. עכשיו צריך להגיד, הניסוי שהתפרסם הוא מאוד מאוד מעניין, אבל זה רק צעד ראשון כמובן. הם ניסו את הפרוביוטיקה שלהם בינתיים רק בעכברים, וראו שהם מצליחים לגרום לשינוי מאוד משמעותי באיך שהעכברים האלה באמת מתמודדים עם חומצות שומן, רק על ידי זה שהם נתנו להם את הפרוביוטיקה הזאת שנעשתה על ידי מיצוי חיידקים מצואה של תינוקות.
טוב, זה נשמע מרתק, וגם כמובן שאנחנו לא ממליצים לעשות את זה בבית, אלא להשתמש באנשים שיודעים לעשות את זה.
זה נכון. כל הקונספט של השתלת צואה כדי להחליף חיידקי מעיים או לשפר אותם, הוא לא משהו חדש.
כן, אנא, אל תשתילו צואה בצורה פרטאג'ית לא עם חפרים, אלא לא כל מיני חברים של די-ג'יי מקלר שמשתילים צועה ככה כקומבינה.
אתה תהיה מופתע כמה אנשים עושים את זה לבד בבס, ואנחנו כמובן לא ממליצים לעשות את זה ככה.
אוקיי, תודה רבה לך, דוקטור אילן יונגסטר, רופא ילדים, מומחה למחלות זיהומיות ומנהל המרכז לחקר המיקרוביום במרכז הרפואי אסף הרופא, תודה רבה.
בשמחה.
ונסיים, נותרו לנו ממש כמה דקות. אז אתה אומר, פרופסור צבי מנדל, שמים זו התרופה וזהו, וזה מה שעוזר לעצים להילחם בכל המזיקים, אלה מי קסם, מאגם קסום של מחשף ואו קדוש כלשהו.
כמעט.
כמעט.
כמעט. אנחנו, אין ספק שבעיית היובש היא אולי הבעיה הקשה ביותר, אבל יש לנו גם בעיות נוספות שמים במקרה זה לא יפתרו אותן. ומדובר בכמה חרקים פולשים, מזיקים פולשים שהתבססו אצלנו, וההתמודדות איתם היא שונה. ואני הייתי רוצה לספר ככה בזמן שנותר על חיפושית אחרת שנקראת חיפושית אמברוזיה.
כן.
מה מעניין בחיפושית הזאת? קודם כל היא הגיעה אלינו בדרך לא דרך מהמזרח הרחוק. והיא יודעת לעשות דבר מאוד מעניין. היא יודעת לגדל פטריות ולאכול אותן.
לגדל פטריות?
כן, החיפושית הזאת היא ממש חיפושית חקלאית. כלומר, היא נוברת מכילה לתוך עומק העץ, העצה, ובתוך המכילה היא זורעת פטריות.
די.
ואת אותן הפטריות היא אוכלת, והילדים שלה אוכלים.
והפטריות האלה מזיקות מאוד לעצים?
הפטריות האלה בהחלט מזיקות לעץ.
מה זה החיפושית המשוכללת הזו?
יש הרבה כאלה. רק הן מגיעות אלינו עכשיו לעתים בתדירות יותר גבוהה, והן איום די חדש על עצים בהרבה אזורים. זה קורה בישראל, זה קורה בצפון אמריקה. והחיפושית הזאת עושה דברים די מעניינים. היא מגיעה כשהיא מצוידת בשלושה מיני פטריות. פטריה אחת משמשת אותה כדי להחליש את הרקמה של העץ. והפטריה הזאת גדלה מהר, ואז החיפושית יכולה לאכול משהו, כי היא לא אוכלת משהו אחר, היא אוכלת רק פטריות. ולאחר שהפטריה השתלטה שם על המכילה ומכשירה את הקרקע, החיפושית זורעת פטריה שנייה, מין אחר.
וואו.
והפטריה השנייה היא זו שמשמשת את המזון לזחלים, לילדים של החיפושית. ויחד עם זה היא מוסיפה איזה פטריה שלישית, מין שלישי של פטריה, שהתפקיד שלו ככל הנראה, זה לגונן על המערכת שיצרה החיפושית, כדי שכל מיני פטריות זרות או מיקרואורגניזמים אחרים לא יקלקלו להם את החגיגה.
נשמע על גבול המרושע. מי אותה החיפושית זדונית ומתוחכמת? מה זה, עם יכולות חקלאיות? מינים שונים של פטריות?
חיפושיות הן לא היחידות שמגדלות פטריות. יש עוד חרקים שמגדלים פטריות, למשל נמלים, טרמיטים, אבל החיפושית הזאת באופן טבעי באזור התפוצה הטבעי שלה לא מתנפלת על עצים חיים. היא עושה בדיוק מה שעושות חיפושיות הקליפה שדיברנו בהן קודם.
כן.
ישנו עץ חלש או שנחרט או שנשרף או שחולה, אז היא פשוט מאכלסת את אותם קטעים שמתאימים לה. כשהיא הגיעה הנה, היא גילתה שישנם עצים שאין להם את המערכת ההתגוננות. ואז העצים שהם למעשה בריאים מבחינתה, הם עצים חולים. ואז היא תוקפת מדהים. אותם. יש לא מעט עצים בארץ שנפגעים כתוצאה מהפעילות של החיפושית
מה
הזאת.
מה אפשר לעשות נגדה?
כאן הסיפור הוא קצת יותר מורכב. בדרך כלל אנחנו צריכים להכיר את מיני העצים הרגישים, לא כל עץ הוא רגיש, והגננים ואנשי הנוי ברובם הגדול מודע לעצים הרגישים, ואז צריך להגן עליהם בתכשירים מסוימים שיכולים למנוע מהחיפושית לאכלס את העץ, ואפשר גם להשתמש במלכודות מסוימות שיכולות להקטין קצת האוכלוסייה או לטריע בפני אנשי הנוי, האמא החיפושית בסביבה שלהם, והם צריכים לעשות משהו בניתון.
טוב, אנחנו מודים לך על הדברים האלה. תודה מעומק הלב למי שהגיע לך ממכון וולקני, פרופסור צבי מנדל. תודה שהיית כאן. תודה רבה לעורך רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכנית די ג'לון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה. מבזק ואז גם כן תרבות, ואנחנו נתראה פה מחר עם תוכנית אחרת חדשה לגמרי, אחרת לגמרי. זו לא תהיה אותה תוכנית, להתראות.
כאן תרבות, כבר חוזרים.
כאן הפסנתרנית אורית וולף, ואני שמחה להזמין אתכם לסדרות המוזיקה שלי במוזיאון תל אביב לאומנות. מופעים עם גדולי האומנים והרכבים. טריו די גסן, קלייזמר ולדינו, טל זילבר באלתורי ג'אז על הקאנון הקלאסי, אנסמבל גלעד אפרט במופע של מוזיקת עולם, מורי נהדר ויניב דאור בשירים את אלתרמן, אריק איינשטיין ועוד. זה לא קונצרט, זה אירוע. בחותם אישי עם אורית וולף, במוזיאון תל אביב לאומנות, 03-607-7070.
היי, כאן חנה לסלו. כשמתארחים אצלי בחג, כולם אומרים לי חנוצ'קה, אין כמו הגפילטה פיש שלך. חנוצ'קה, חנוצ'קה, אבל הגפילטה פיש שלי הוא של ממוצ'קה.
לחג הזה, המאכלים הטעימים של ממוצ'קה. להשיג רק בקשת טעמים.
קשת טעמים, סופרמרקט כמו בחול.
קשת טעמים!
גיל מרקוביץ' יוצאת למסע במסדרונות האקדמיה.
והשבוע, הדוקטור טל דקל מספרת על אומנות נשית ועל הגירה וזקנה באומנות.
היא עצמה עומדת בבגדים תחתונים ולכל מיני אזורים ואיברים בגוף שלה יוצאים מן חיצים כאלה עם כיתוב, לא שותה וודקה, חץ לגרון.
המעבדה, ראשון עד רביעי, אחת בצהריים, בכאן תרבות. ובכל עת, ביישומון, כאן עוד.
אחרי החדשות גם כן תרבות כאן תרבות.